אנחנו נמצאים בימי השובבים, לא נשאר לנו הרבה. צריכים לשים לב, מה באמת אנחנו יכולים לעשות בשביל התיקונים של ימי השובבים. הדבר הראשון זה לעשות תשובה. סור מרע. שאדם ידע שהוא לא מחזיק בבית חס ושלום, ספרים לא טובים. כל מה שתלוי בו, אדם יעשה. זה הדבר הראשון והכי הכי חשוב, לפני כל התיקונים. הדבר השני, שאדם יתוודה לפני השם בפשטות ובאמיתות, שהוא באמת מבקש סליחה מהשם יתברך, מתחנן להשם שירחם עליו ויסלח לו. אדם יכול להגיד 100,000 וידועים, הוא אומר אותם מהפה, והוא לא מוכן להשפיל את הגאווה שלו ולבקש ריבונו של עולם, באמת אני מבקש ממך סליחה, אנא תסלח לי. זה הדבר השני, שאדם יזכה להגיע לרגעים אמיתיים, שהוא אומר, ריבונו שלם, אני מודה לך, אדם לא מאמין, זה שהוא חטא, כזה בירפו, לא, אני צדיק, הוא מצדיק את עצמו חס ושלום, ואדם לא אומר, ריבונו שלם, אשמנו, בגדנו, אני מודה על האמת, אני מבקש ממך סליחה, שאדם ירגיש את זה, זה התיקון השני הכי חשוב שיש לפני הכל. דבר השלישי, זה שאדם התעזר בעסק התורה, שאדם קשה לו ללמוד תורה, והוא מתאמץ להבין את התורה, אז זה מתקן את המוח, מתקן את הדברים הגבוהים במוח, הגבוהים העמוקים. אם אדם חס ושלום לא זכה לשמור את המחשבות שלו בקדושה, אז מה התיקון של המחשבה? המעמד של המוח, איך שכמה פעמים מורים ורמוד דיבר על זה, שאדם יקבע לעצמו לפחות שעה כל יום של לימוד הלכות פסוקות. כל אדם, גם אם הוא לומד הרבה דברים, אבל ששעה ביום יהיה הלכות פסוקות, בין איש ובין אישה. זה חשוב מאוד. אז הקושי עצמו, זה הכפרה הכי גדולה יותר מכל הסיגופים והטעניות, שאדם קשה לו, הוא מנסה להבין את ההלכה. לא צריך להתעמק הרבה. אפילו אדם, אם אדם מנסה, אז ילך להלכה. פעם באה הוא יחזור להלכה שהוא לא הבין. אבל עצם הדבר שהוא יושב ללמוד, זה קשה לו. אז המאמצים האלה, זה מזכך את האדם, מתאר אותו בכוח התורה הקדושה. מה יש לנו יותר טוב מזה? עוד דבר. יש לנו מה שכותב חכם מנחם מנשה באהבת חיים, שלא יעבור על האדם יום בלי להגיד תיקון הכללי. ככה כותב חכם מנחם מנשה באהבת חיים. הוא אומר שאדם שחס על נפשו ונפש זרעו, איך הוא יכול לא להגיד תיקון הכללי כל יום עם התפילה שאחריה? שזה הבטחה שעמד צדיק יסוד עולם והבטיח הבטחה שזה מתקן. אז למה שאדם יחשוב עכשיו על תיקונים קשים וכל מיני דברים, במקום שהוא יכול לעשות דבר כל כך פשוט? זה צריך להיות אצל האדם חוק ולא יעבור. השם מזכה אותנו לזה. עוד דבר, שאדם יתחבר לאמונת חכמים של רבותינו הקדושים, בפרט אלה שהוא בחינת צדיק יסוד עולם. אמונת חכמים בכל רבותינו, כולם. יש לנו את הספרים הקדושים של רבה רון רטה, אפילו שאדם לא למד אותם. אבל הוא לומד בהם קצת, הוא מאמין בקדושה של המחבר, הוא קורא את הסיפורים על המחבר. הוא יודע מה זה בכלל קדושה, מקבל מושגים אחרים. על ידי האמונת חכמים אנחנו זוכים להתקשרות, ונפשו קשורה בנפשו. זה עצמו התיקון גדול. היום אדם קשור בכל מיני ערב רב, בכל מיני דמויות, רחמנא ליצלן, השם ישמור. ואז איך? זה עצמו החטא, שאדם יש לו קשר עם כל מיני דברים שלא כרצון השם, כל מיני דמויות, השם ישמור. לא צריך לזלזל באף יהודי, אבל אם זה לא דמויות תאורות, מה זה מוסיף לאדם? זה רק מוסיף לו קשרים לא טובים, חס ושלום. שאדם נקשר ברבותינו הקדושים, מאמין בתורתם, בקדושתם, ומעריך את זה, מייקר את זה, שמח בזה. אז זה עצמו, מקדש אותו, מתאר אותו, זה עצמו יוצא לו תיקון כבר. רק האמונה הזאת. בעזרת השם, אנחנו צריכים להתפעל להשם, שנזכה. זה האור זרוע לצדיק ולשלב שמחה, זה הפסוק שהבן ישחי אמר אותו להגיד לפחות 17 פעמים כל יום בשביל תיקוני הקדושה. אז זה אור זרוע לצדיק, שאדם, הצדיקים זכו לאור הקדוש והנשגב והעליון, האור הגנוז, שאדם זוכה להאמין בהם ורק לתפוס את הספר הקדוש שלהם ולקרוא בזה שורה אחת בהתרגשות, זה עצמו כבר דבר גבוה מאוד. השם מזכה אותנו לזה. הגאון הקדוש רבנו אהרון חסידה, רבי אהרון רטה, שחיבר את הספרים שלו בכזו מסירות, היה שוכר במיטת חוליו ומתגבר לקום במסירות נפש ולכתוב עוד כמה שורות ועוד כמה שורות, וגם בגלל זה הוא הסתלק מהעולם. אז הוא סיפר מי קרא לספר שלו טהרת הקודש? אז הוא אמר שהגיע אליו אליהו הנביא, ואמר לו, השם של הספר שלך צריך להיות טהרת הקודש. ככה העיד בנו, שהוא שמע מפיו. למה? אומר אליהו הנביא, זה חלק שלי. התפקיד שלי זה, הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא, לפני בו יום אדוני הגדול והנורא, והשיב לאבות הבנים ולב בנים על אבותם. צריך לתאר את הלבבות של עם ישראל לפני הגאולה, ואחר כך גם לעשות שלום. זה אומר, זה הספר שישפיע את האור בעולם. למחות את התאומה של המלאק, שהוא בא לקרר את האמונה, ולפגוע בקדושה חס ושלום. ועל ידי הספר הזה, שהתחבר בכזו מסורת נפש, הוא הסתלק מהעולם בגלל זה, והוא הוריד את הדת של הקדושה לעולם, שכל מי שרוצה להתקדש, יכול לחוז בספר הקדוש הזה ולהתקדש. זוכר שהיינו ילדים קטנים, תראו בספרייה של אבא שלי, שמשמרו בחייו, את הספר טהרת הקודש. וכל הזמן היה איזה זיק כזה, תראה מה זה הספר הזה, תחפש, כאילו, באמת בגיל 11 ישבנו ולמדנו אותו, היה כזו קדושה, קיבלנו מהספר הזה. כמה אדם, כמה חייבים עם ישראל הכרת הטוב לאותו אריה עצום ונשגב, שהיה כל כך חולני, ולא היה גיבור, לא היה חלש כמוהו בגוף, מי שיקרא את הסיפורים, דברים שאי אפשר להסביר את זה, כמה שהוא היה חלש בגוף, אבל לא היה גיבור כמוהו בנפש, שככה יתגבר לכבוד השם, לעשות רצון השם. בספרו שומר אמונים הוא כותב שהפגם של הברית קשה מכל העבירות כולם, וכל הגלות תלוי בזה. הוא אומר, כל הספרים שראיתי על הקדושה עדיין לא יצאו ידי חובה לבאר כראוי. מה באמת הסוד שהתגלה בספר הזה? אחד מהדברים שאנחנו יכולים להבין, קודם כל, הדבר, היסוד הראשון, שהיה זלזול בדבר הזה. שיש זלזול, אין תקווה לקבל מחילה מהשם יתברך. הדבר הכי גרוע, שמבטלים את הדבר. הוא סיפר שהוא ראה בעיניו לפני השואה המקומות שהיה פגמי היסוד נוראים. גם בעולמה של תורה, ומתוך זלזול, שלא החשיבו את זה בכלל. על זה יצא הקצף הנורא של השואה, כמו שזה כמה וכמה דורות נמשך ונמשך. אבל הספר הזה בירר את הכל באופן ברור, שאין מה לדבר, תשובה מוחצת. הוריד את הדת של התורה הקדושה, כמה הדבר חמור. אז עכשיו יש מה לקוות לתיקון, יש מה לקוות למחילה וסליחה, אחרי שאדם מודה בכלל, ולא חס ושלום נמשך בשיגעון, שזה הדברים של מה בכך, רחמנא ליצלן, רחמנא ליצלן, השם ישמור. התלמידים של רבה אהרון ראה את הסיפור שהוא אמר להם, שהוא היה בחוץ לארץ, בברגסז, התגלה אליו רבי נחמן מברסלב, ודיבר איתו, הרבה שיחות קודש. אז סיפר להם שהוא אמר לרבי נחמן, אמר לו, גם בספרים שלי אפשר לבוא להתעוררות נוראה כמו שאפשר לבוא מהספרים שלך. ככה רבה אהרון ראה אמר לרבי נחמן מברסלב. אחר כך הוא אמר שהוא הגיע לארץ הקודש, מיד שהוא דרך על אדמת הקודש, התגלה אליו רבי נחמן. ואז הוא דיבר איתו, אמר לו שהוא כבר הזכיר בספרים שלו את התיקון הכללי ועוד כמה דברים. בטהרת הקודש מאמר תיקון היום. ועוד כמה דברים שהוא הזכיר אותו בספרים הקדושים. טוב, האדמו"ר הקדוש מביאלה היה מאוד מאוד חורה לו איך העולם לא יודע מי זה רבי אהרון ראטה ומה זה הספרים הקדושים שלו. היה עושה הרבה השתדלויות כדי להפיץ אותם. אומר, היה בינינו שרף ענק שבענקים חי כאן בירושלים, וחשבו שזה עוד איזה צדיק. וזה דבר שזה לא רצון השם ככה. אנחנו צריכים לרצות מה שהשם רוצה. לדעת שהשם יתברך לא חושב ככה. השם יתברך רואה את רבי אהרון ראטה בתור אדם ענק שבענקים, שאחד הנחיל לנו דרך. אנחנו צריכים לקבל את הדרך. הוא ידע את דרך השם יותר באופן מיוחד ביותר. אז אנחנו צריכים לדבוק בדרך הזאת, כי השם יתברך מעביר לנו דרך השם באופן מיוחד דרך הספרים הקדושים שלו. האדם ילמד בספר שומר אמונים, יראה מה זה בכלל אמונה, השם יזכה אותנו. נראה קצת לא לשכוח את התיקון של השובבים. רבנו אהרון רטה היה מאוד מקפיד על התיקון של השובבים. הוא אמר שאדם, הוא התבטא פעם על עניין פדיון הפדל את העניות שבשובבים לפגע מידת היסוד, כי אינו יכול לגלות כל כך עד כמה הפדיון נפש מועיל לתיקון נפש האדם, וכמה חומרים של חטאים הפדיון נפש מסיר מנפש האדם. נגיד 84 תעניות, נפדה כל תענית ב-20 שקל, זה יוצא 1,680 שקלים. אדם ייתן כל שנה, בפרט בשנה, עיקר התיקון של שובבים זה בשנה מעוברת. אדם ייתן לצדקה ויכוון על דעת הצדיקים 1,680 שקלים. נגיד 20 שקלים, הוא אוכל ב-20 שקלים, הוא אוכל ב-40, אז ייתן כפול. אם הוא אוכל ב-10 שקל ארוחת בוקר וצהריים, שייתן 840 שקלים, זה הכל. זה דבר מאוד חשוב, זה תיקון עצום. רב אהרון רטה דיבר על הדבר שנזנח, שזה עסק התפילה. אחד מהיסודות הגדולים שהוא לימד, שאדם צריך להתפלל בגיעות ומסירות נפש בכל מילה ומילה. זה לא חובה, אבל זה עיקר התיקון של האדם. אני אקרא את הלשון הקדוש שלו בתקנות והדרכות, פרק למתת. תדעו ידידיי, שאי אפשר לפרש עניין התפילות והיגיעות שבתפילה, כי רבו שביליה ופרטיה ודקדוקיה. רק דבר אחד אני יכול להגיד, כי בהבנות הרבים חשכו כל המאורות, וירדה כנסת ישראל בתחתית בשפל המדרגה, והדעת שלנו כולה בגלות. אולי יבוא איזה מישהו ויגיד שהעבודה שחידש לכם הרבה שלכם, זו עבודה חדשה שלא שאו אבותינו, לכן דעונה אהוביי וחביביי, שהעבודה הזו של יגיעות זה לא חסידות, אלא זה עצם התפילה שנקראת עבודה, עבודה ממש. ויגיעות התפילה זה עצם תיקון הנפש ממש, כי התפילה מלבד גודל מעלותיה שאין לה שיעור וחקר להעלות הנפש וליפותה. ומלבד התיקונים הגדולים והנוראים שגורם בשמיים, היא תיקון הנפש האמיתי שאין כערכה מכל תיקוני הנפשות, יותר מכל הצומרות והתעניות והייחודים והכוונות שאדם יעשה, זה שהוא יתאמץ להבין את התפילה שהוא מדבר לפני השם, לחיות אותה לפני השם, המאמץ הזה. ובכל התיקונים שבעולם לא אפשר לתקן תיקון כזה כמו מי שילך ויתנהג בדרך זה של הגיעות התפילה. למה? הוא מסביר קצת. אומר רב אהרון רטה, כי עיקר תיקון כל הפגמים הוא לתקן צירופי אותיות הנהרסים בהבנות הרבים על ידי אבונותינו. והתיקון לזה הוא התפילה בדיבורים חוצבי להבות אש. שאדם נכשל במעשה לא טוב, הוא לוקח את הצירופים של שם השם, צירופים של התורה הקדושה, ומבלבל אותם ועושה דברים, השם השם ישמור. אז איך מתקנים את זה? שהוא עכשיו בפה שלו, הוא תורח ועמל לדבר דיבורים אמיתיים. הוא אומר, ברוך אתה, אז הוא מאמין שהשם נמצא פה, וכולו מתמלא פחד וחלחלה, ואהבה להשם יתברך. הנה השם פה, מצד אחד יראה, מצד אחד אהבה. אז הוא מתאמץ לחיות כל מילה, באמיתות. להבין כל מילה שהוא אומר, לחיות אותה, אז הדיבור זה צירופי אותיות, אז הוא מתקן את הצירופי אותיות שהוא פגם בכל ההבנות שלו, בכל הגלגולים. כמו שכתוב בזוהר הקדוש, מן דאוליף אילן אביין צריך להופיע לנו למבנה באום בניין לקודשה בריחו. שעל זה נאמר, אבנים שלמות יבנה מזבח השם אלוהיך. אומר הזוהר הקדוש שכל תיבה בתפילה זה כמו אבן של המזבח. לכן צריך שיהיה אבנים שלמות דיבורים שלמים. ודיבורים שלמים גם עם גוף וגם עם נשמה. זאת אומרת, כוח האש שהגוף מתחמם בתפילה, אם הוא זוכה גם למים, להזיע מרוב יגיעות. אז וגם אם הוא לא מזיע בתוך האיברים בפנים שאדם מתאמץ, אז יש לו זיעה בתוך האיברים בפנים. אז התיקון ביותר נעשה, זה כמו שהוא רוחץ את עצמו בגיהנום, בנהר דינור, הוא נתאר מהאבונות שלו. וגם על ידי קריאת שמע ותפילה בהתלהבות, קושרים לו את אדון המזיקים ושוחטים אותו, את האדון של המזיקים. כמו שכתוב בזוהר הקדוש בתיקונים דף ח עמוד ב'. הוא אומר, בספר הפליאה, לבעל הקנה, אולי זה רבינו חוניה בן הקנה, הוא כותב, וינענע גופו כשהוא יושב וכשהוא עומד, בשעת התפילה, כדי לעורר ולנענע הרחמים, שאין בהתעוררות לבד כוונה, וזהו קל עצמתי תאמרנה השם מחמוך. ככה כותב, הנה, אומר, הנה, רבינו חוניה בן הקנה, כותב לנו, שצריך להתנענע, להתאמץ בתפילה, המאמצים האלה זה עושה שבח גדול לקדוש ברוך הוא ותיקון. אומר, כתוב בגמרא, אין התפילה אדם נשמתם, כן, משים נפשו בכפו. אז הוא אומר, מה זה לשים נפשו בכפו? להתייגע בכל תיבה. טוב, אז הוא אומר, כתוב בצוואת הריבה של רבנו הבעל שם טוב, עליו השלום, שכל ההשגות שהשיג היה בזכות התפילות שהתפלל בגודל מסירת נפשו. ולא מפני שלמד הרבה ש"ס ופוסקים. הוא למד הרבה ש"ס ופוסקים, אבל עיקר כל ההשגות שהוא השיג, זה בגלל שהוא היה מתפלל תמיד בכוונה גדולה, משם זכה למעלה עליונה. כמה צריך לדעת, להתאמץ בכל ברכה שאדם מברך, אשר יצר, שהכל נהיה בדברו, ברכת המזון, אדם כל כך הרבה רוצה פרנסה בשפע, והנה יש לנו הבטחה שמי שמברך ברכת המזון כמו שצריך, יש לו פרנסה בשפע. במקום לברך אותה בשתי דקות, לברך אותה בחמש דקות, בקול רם, בשמחה, ברוגע. וככה את כל ברכה וכל חלק וחלק בתפילה. לנסות להתאמץ. המאמץ הזה שווה, אנחנו לא יכולים לעשות את המאמץ של מסירות נפש, אבל לפחות לדעת את הערך של זה, שזה עיקר כל התיקונים כולם. נגיד עוד נקודה אחת, בזה נסיים, מרבנו אהרון רטה, בפרק למתחת, בתקנות והדרכות של חברת שומר אמונים, שומרי אמונים, כותב, מה זה נקרא הביטול להשם יתברך? אומר, יש דרגה גבוהה שאדם זוכה לבטל רצונו לגבי רצון השם, זה לא דרגה רק של צדיקים, זה דרגה של כל יהודי פשוט שמתעורר בלב טהור, ושכל צח לכבוד אביו שבשמיים. יש יצר הרע בכל הלבושין, שבא בכל מיני צדדים, מפה מתלבש בכמה אופנים. אדם צריך להגיע לדרגה שהוא לא שומע ליצר הרע. הוא אומר לו, היצר הרע מנסה להיכנס לאדם בתוך הרצון. הוא אומר לו, אולי אתה רוצה ככה, אולי תרצה ככה. אז יגיד לו, בלי להתמקח איתו. צריך להשיב לו, אני כלום, אין לי שום רצון. אני לא קיים. אני עין. בשיעורים של מורנו ורבנו השם ישמעו ברכה וכמה פעמים, בשיעורים העתיקים, היה מדבר הרבה על מדי פעם, לא שיעור שלם, אבל מדי פעם, שהדרגה הגבוהה זה הביטול להשם יתברך כמו עין, שאדם מרגיש הוא בכלל לא קיים. זה אומר הרבה רואה אתה. שאדם יגיד לעץ הרע, מה אתה מדבר איתי? אין, אני כלום, אני לא... אין לי בכלל רצון. אני רוצה מה שהשם רוצה. ואיפה אני יודע מה שהשם רוצה? כמובן, רק בתוך התורה, לא דמיין אותך, חס ושלום. אני לומד את ההלכה בשביל לדעת מה רצון השם שאני אקיים. כל מה שאני לומד, כל מה שאני חושב, כל מה שאני מתבונן זה בשביל לחפש את רצון השם, ואני, אין לי שום רצון, נכון? רוצה מה משתלם לך וכדאי לך. אז מה? אם הייתי רוצה, אני לא רוצה כלום. אני בטל לרצון השם. אפילו תפתה אותי בכל מיני פיתויים, תסביר לי מכל מיני הסברים. אני לא זז, אני רוצה, אין לי שום רצון, הרצון שלי זה רק רצון השם. בלי שום חוכמות כלל. ומי שזוכה להגיע לדרגה הזאת, יש לו אפשרות למסור נפשו להשם בכל עת ובכל זמן. זה מה שהרבי הקדוש רבי אלימלך אמר. שאם יגידו ללכת לגיהנום, הוא ילך בשמחה, כי זה רצון השם. אנשים אומרים את זה בצורה לא נכונה, האדם לא מרגיש טוב, טוב זה רצון השם, זה שיגעון, זה לא רצון השם. אדם שלא מרגיש טוב, רצון השם שיתפלל, יקבל את רצון השם באהבה, אבל הוא חייב להשתדל ברפואה, זה לא אומר, אדם עצלן, טוב זה רצון השם. יש צרות בעם ישראל, אנחנו נצלן, זה רצון השם, לא צריך להתפלל, מה זה לא צריך להתפלל? צריך לסור נפש בתפילות, להתפלל על עצמך, להתפלל על אחרים. זה לא תירוץ רצון השם. רצון השם זה, השם יש לו, יש, השם עושה מה שזה, מה שבוכו ציווה אותנו, להשתדל בכל הכוחות, להציל את עצמו, להציל את אחרים, בתפילה, בשכל נכון, מה צריך לעשות הלכה למעשה, בשביל להציל. וכן ביטול עמידות, ביטול כל התאוות, תלויים בזה אם יבין העניין בעומק, מה זה נקרא להתבטל לרצון השם. הוא אומר, מאיפה אדם ידע מה רצון השם? עכשיו כל אחד ידע מה רצון השם, צריך לו גדול הדור שידעת מה רצון השם. אז הוא אומר, נכון, לכן צוותה הקדוש ברוך התורה הקדושה, השם יתברך צוות אותנו בתורתו הקדושה, להידבק בתלמידי חכמים. כי תלמידי חכמים שיודעים את התורה לשמה, אז הם יודעים את רצון השם, והשם יתברך נמצא איתם. לכן אמרו חז"ל, עשה לך רב, ואל בינתך אל תישען. מה זה רצון יראה יעשה? שהקדוש ברוך הוא מזכה את הצדיקים שיש להם שלמות של יראת שמיים, שהרצון שלהם יהיה כמו הרצון שלו. הקדוש ברוך הוא מכניס בליבם מה לרצות. כמו שאברהם אבינו לא למד תורה, והוא קיים את כל התורה. מרוב שהוא התבטא לרצון השם, נעשו מעיינותיו נעשו כליותיו, כמו שני מעיינות שנובעות חוכמה, וידע את התורה מעצמו. לכן אמר דוד המלך, חבר אני יכול שאוכל שומרי פיקודיך. הכוונה היא שאדם מתחבר לירי שמיים ולתלמידי חכמים, בשביל שדרכם הוא יזכה לקבל את הרצון של השם יתברך ולבטל את הרצון שלו. רבי אהרון רתם, הקדוש והנורא, היה פעם אחת בעיר פתח תקווה בביתו של רב העיר. ושם הוא כבר היה חלוש, כמו שרגיל רוב ימיו היה בייסורים נוראים, חולשות, אבל הוא הגיע לכזו חולשה שכבר היה גוסס. וכמובן שהוא לא הסכים שיבוא שום רופא, שום דבר. אז מה, אבל טוב, הם היו בפחד גדול עליו. עד שהגיע כבר הזמן של תפילת מנחה, אז הוא הצליח במסירות נפש גדולה להזיז את האצבע שלו ולרמוז שירימו אותו קצת. ואז הרימו אותו, והוא לא יכל אפילו לדבר. אבל הוא התגבר לאט לאט, ופתאום קם כמו אריה, התחיל להתפלל תפילת מנחה בכזו גבורה, איך אדם שהיה עד עכשיו גוסס. זו חולשה שאי אפשר לתאר, אפילו להזיז את האצבע לקח כל כך הרבה זמן, רק להזיז, לרמוז להם ככה עם האצבע וטיפה עם העיניים, הוא לא יכול לדבר. אין כזה דבר, זה דבר לא אנושי ולא טבעי בכלל, זה פשוט נס. נס מכוח מסירות נפש, זה לא נס, בחינם. זה גבורה נוראה שהוא התגבר והתגבר, והקדוש ברוך הוא עזר לו מכוח המסירות נפש שהוא עשה. וככה, זה לא דבר, זה לא מקרה חד פעמי, ככה הוא היה. הוא היה כל כך חלוש וכל כך חולני, ככה הוא מסר נפשו על התורה, על עבודת השם. אז רבי אהרון רתה, לפני שהוא נפטר, הוא אמר שיש לו דו-שיח תמידי עם השטן בכבודו בעצמו. והוא אמר שהוא כל הזמן רב איתו. פעם הוא נותן לו מכה, פעם הוא נותן לו מכה. פעם הוא מנצח, פעם הוא מנצח. אז הוא אמר שבמשך כל הדורות היה גויים, רשעים, ימח שמם וזכרם, שהחטיאו את עם ישראל. בכל מיני צורות. הוא אומר, אבל זה צחוק ילדים. הוא אומר, השטן יש לו תוכנית חדשה עם יהודים ערב רב, שהם רוצים להחטיא כנגד כל הדורות ביחד, באמונה ובקדושה. הוא אמר שכבר המלחמות שלו עם השטן זה לא הולך ככה, כי השטן תכנן להקים ממלכת שמד. הוא אמר שהוא עשה תפילות להשם יתברך שהוא רוצה לבטל את כל הקליפה הזאת של הערב רב האלה היהודים מהעולם לגמרי, ואמרו לו מהשמיים שיעזוב את זה, זה מסוכן כי הוא לא יצליח. הכוח שלהם הוא מדי מדי חזק. ואז הוא נזכר בסיפור שהיה עם הבעל שם טוב הקדוש. הבעל שם טוב הקדוש ידוע שהוא מסר נפש להילחם על הכופרים הרשעים הארורים השבתאים, של הכת השבתאית שעדיין המשיכה בימיו, ונעשה לו מזה שתי חורים בלב שלו הטהור, מרוב הצער על הטומאה שלהם שהוא ניסה לעקור אותה. אז הוא ניסה לבטל אותם לגמרי מהעולם, לא רק ילחם בהם, אז אמרו לו מהשמיים שזה לא יעזור לו. הכוח שלהם מאוד מאוד חזק. ואחר כך הסתלק הבעל שם טוב. אז הוא אמר שגם הוא כבר קרוב לסילוק, הוא גם כמו הבעל שם טוב, כבר בזמן הזה הוא קרוב לסילוקו מהעולם. הלשון שלו היה שהסמך מם רוצה להקים מלכות שמד, אך כל זמן שהוא עדיין בעולם, הוא לא יכול להקים את זה. אבל נראה לו שזה לא יימשך עוד הרבה זמן, ככה אמר. כמה אנחנו צריכים לתאר את הלב שלנו ולתקן את הדעת. לא להיות לנו שום קשר עם הרשעים. זה הסיבה לכל התקלות וכל המכשולות, רחמנא ליצלן, כל הבעיות שיש לבן אדם, בגלל שהוא נמשך באמונה והתפתה, במקום להיות אחוז אך ורק באמונת חכמים, בהשם יתברך ובאמונת חכמים, זהו. כשאדם זוכה לאחוז רק בזה בשלמות, אז זהו, הוא יוצא מכל הבעיות, בכלל לא מגיע לו בעיות. כן. יש סיפור על היום הפטירה שלו. רבי אהרון ראטה עליו השלום נפטר בו' בניסן תשז'. הוא נפטר בחצות הלילה. לפני כן, ביום, בתפילת שחרית הראשונה שלו, בתפילת שחרית האחרונה שלו עלי אדמות, הוא יצא מבית הכנסת מאותר בתפילין ומאותף בתלית, והלך לבית. עדיין הוא היה הכל יכול ללכת. ואז הוא עמד ואמר, שהוא יצא מפתח בית המדרש, הוא אמר מסר לכל התלמידים. הוא אמר, צריכים לדעת שלקדוש ברוך הוא יש עולם שלם שכולו רחמים. וכל בעלי הרחמים שקיימים בעולם, זה רק נקודה קטנה כנגד העולם הזה הגבוה של רחמי השם יתברך. אבל גם זה אותו עולם ענק שכולו רחמים, זה לא באמת הרחמים של השם. זה רק נקודה קטנה כנגד הרחמים של האינסוף ברוך הוא. וצריך לדעת שכל מה שהשם יתברך עושה איתנו זה רק רחמים וחסדים גדולים ועצומים. ולקבל את הכל תמיד באהבה ושמחה. אדם שמאמין בזה והוא חי את זה, אז זה ממתיק מעליו כל מיני דינים, כל מיני צרות, כל מיני דברים. רק לדעת את האמת הזאת, להאמין בזה, להאמין במציאות הזאת, שאדם מוציא מהראש שלו את המחשבות האחורות והדמיונות שהוא בנה לעצמו, מה זה השם ומה השם רוצה, וכל מיני דברים לא טובים, השם ישמור. שאדם יודע בזה כמה יש לנו חסדים אינסופיים בכל דבר שיש לנו. כל הבריאות שלנו היא מורכבת מטריליארדים של דברים הכרחיים שמסתובבים בכל רגע. אם אחד מהם לא יהיה במקום, בן אדם בקושי יוכל לחיות. יהיה לו איסורים שאין לתאר ולשאר, רחמנא ליצלן. הקדוש ברוך הוא עושה כל כך הרבה סיבובים, טריליארדים של סיבובים שמתחדשים בתוך הגוף. אם איזה משהו קטן שלא מסתדר, השם ישמור. הכל זה ניסים וחסדים, לא רק בגוף, גם בעולם כולו. כמה הקדוש ברוך הוא, אז מה נגיד? אז לא, אנחנו עשינו מעשים לא טובים. שהם סיבה שיהיה בעיות חסר שלום. הקדוש ברוך הוא מעביר על הכל. ואפילו שאנחנו קלקלנו והרסנו, חשבנו מחשבות לא נכונות, ודיברנו, עשינו מעשים לא טובים, הקדוש ברוך הוא מעביר על הכל ומתקן את כל הקלקולים, ושעדיין נהיה בריאים ונעמוד על הרגליים, ונוכל להיות שמחים בו, בתורה הקדושה, ולקיים תורה, לקיים מצוות, זה הכל חכמים וחסדים. כן. Okay. פעם אחת רבי אהרון ראטה נכנס לבית המדרש ואמר בקול גדול, הוא אמר, הרבי מסאטמר נמצא בסכנה, עכשיו הנאצים רוצים להרוג אותו. והוא צעק, ריבונו של עולם, אנחנו צריכים את האדם הזה, האדם הזה שכל הזמן הלב שלו כאב את הכאב של כלל ישראל. הצרות של עם ישראל היו עמוק בתוך הלב שלו. ויש לו כזה השקפה תאורה. אז שתי סיבות. סיבה אחת שעד היום כמה כאב הוא לקח על הלב שלו, הוא לקח ללב את הצער של עם ישראל, את הצרות של עם ישראל, מתפלא על זה. וסיבה שנייה שיש לו כאלה השקפות תאורות שהדור צריך אותו. אז אנא השם, אל תיתן לרשעים האלה לגוע בו. ואז הוא אסף את כולם ואמרו כמה פרקי תהילים. כן. משהו קצר, אבל מכל הלב, כזה זך וטהור, ממש שברוך השם, עזבו אותו בניסי ניסים. שהרבי מסאטמר הגיע לארץ הקודש, אז אמר לו רבי אהרון רטה, אנחנו עשינו עליכם תפילות מיוחדות, ברוך השם. כן. רבי יואל מסאטמר המשיך את הדרך של רבי אהרון רטה בנקודה הזאת של ההתבדלות מהרשעים, בתארה שלמה. שבזה תלוי ההצלה. טוב, נקרא משהו מהספר. הוא אומר, בתקנת החברה הקדושה שומרי אמונים. זה אומר כמה דברים. הוא אומר, דבר ראשון, צריך לדעת איך אדם ניגש לעבודת השם. לא שאדם ככה זורם, איך שבא. צריך לקחת את זה ברצינות. אומר, אדם צריך לדעת להתבונן. כמה גלגולים כבר הוא היה בעולם? הוא לא יודע. אולי הוא היה 20 פעמים מגולגל בעולם. ומה הוא עשה בכל הדברים האלה? אבל עכשיו הגיע הגלגול האחרון שלו, שזה הסוף של כל הבירורים. אולי זה הגלגול האחרון. ואם הוא לא יתקן את עצמו, אז מה יהיה? אז לכן הוא צריך לגשת יותר ברצינות. לא להגיד, טוב, אני אזרור ויהיה בסדר. ומה עם העניין של הקדושה והטהרה? אולי הוא פגם, חס ושלום, כבר במשך כמה גלגולים, שזה דבר חמור מאוד, השם ישמור. אז מה עושים? אז על זה רבי אהרון רטה לימד אותנו, שאדם שמתפלל בכוונה, והוא מתאמץ ומתייגע, וגם עונה אמן בכוונה, ובפרט יש מרבה במסירת נפש, שהוא אומר יש מרבה, אז הוא אומר, ריבונו של עולם, אני עכשיו מוכן לחתך לחתיכות. העיקר שהשם שלך יתמלא, שימחה עמלק מהעולם, שיהיה השם שלם והכיסא שלם. אדם אומר את זה באהבה להשם יתברך, באמיתות, זה מזכך אותו, זה מתאר אותו, זה מקדש אותו וזה מתקן את התיקונים הכי גדולים. מכוח התפילה האמיתית, שאדם מתפלל להשם יתברך, עובד את השם, ולעובדו בכל לבבכם, היגיעות בתפילה, והמסירות הזאת. לא כמו שאדם חושב, שהוא ילמד תורה, והתפילה זה איזה עול כזה שצריך לגמור את זה מהר, והעיקר התפעלתי במניין שהתפילה תעלה, כי מכוח המניין שהקדוש ברוך הוא לומס בתפילת הציבור. הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, אבל איך אדם מתקן את כל מה שהוא עשה? הוא רוצה לעשות מאות אלפי צומות וטעניות על כל מה שהוא עשה, וכל זה אחרי תשובה שלמה? לא. אז הנה, יש לנו את הדרך הקלה והטובה, שזה לא כמו רבותינו המקובלים. זה לא כתוב, רבותינו המקובלים סוברים שהתעניות זה הכרחי מאוד לעשות את כל התעניות שהאריז על גילה. אבל רבי אהרון רטה חולק על זה. אומר שזה לא, הם סוברים גם בדור שלנו. רואים שאין מה, אם הוא אנוס, אם הוא לא אנוס, הוא חייב לעשות הכל. רבי אהרון רטה בשם הבעל שם טוב הקדוש, וגם הוא הוסיף על זה עוד, שזה לא נאמר בכלל בדור שלנו. לכן הוא חיבר את הספר, שולחן הטהור. שולחן הטהור זה שתאכל. ותשתה, רק תאכל בקדושה, תשתה בקדושה כמו שצריך, שזה יהיה עבודה כמו מזבח. בדור הזה האוכל הוא הכרחי. זה לא שאדם, הפעם היה גוף מאוד מאוד בריא וחזק, שקצת שובר אותו בצמוד, לא קרה כלום. גם אדם אחרי צום היה יכול לאכול. היום הקיבה שלנו מאוד חלשה, בקושי יכול, אדם מתחיל לשחק איתה, צום, לא צום, בקושי עושים את הצמוד שחייבים בהם. ודאי שזה לא הדרך, אז מה כן הדרך? אז הנה, יש לנו את העניין שאדם מתאמץ להתפעל בכוונה וקשה לו, אז הוא משאבד את כל כולו על השם יתברך, כמו שחס שלום הוא עשה מעשים לא טובים, עם כל האיברים שלו וכל המחשבה אולי, והשם ישמור, אז בכל הגלגולים, הוא לא יודע מה הוא עשה, פעם באוזניים, פעם באף, פעם ברגליים, הוא לא יודע מה. אבל עכשיו שהוא מתייגע בתפילה, להתפלל בנחת, לא להתייגע בצער, בשמחה, אבל הוא מתאמץ, המאמצים האלה שאדם מתאמץ, זה מה שמתקן לו. מסביר פה איך כל חלק בתפילה, אסור לוותר על שום חלק בתפילה, מההתחלה עד הסוף. אם אדם לא הולך לפי הסדר, אז אין לו סולם בתפילה, הכל זה שליבה אחרי שליבה. כל אמן בקדיש אפילו, אמן אחד לא ענה אז חסר. ולענות בכוונה, כל שלב, לעשות מהתפילה דבר רציני. תבוא רבע שעה לפני התפילה, אל תבוא למניין של מאמרים. באת למניין של מאמרים, תתחיל רבע שעה לפני. תעשה עסק מכל חלק בתפילה. בכובד ראש, ברצינות, אז התפילה שווה פי אלף מאשר שאדם ככה מעביר את התפילה. מופסיד. אחר כך הוא אומר עוד כמה דברים. חלק מהתקנות של החברה היה בעניין הלבוש, שלא יהיה שום קשר ללבוש שלנו כמו הלבוש של אף אחד בעולם, שיהיה לבוש של עובדי השם. אנחנו לא באנו עכשיו שאדם ילבש בגדים שרבר עלך, ודאי שזה לא רצון השם ממנו, אבל נלמד מזה. היום אנשים לובשים בגדים צמודים, וזה בגד צמוד זה איסור חמור על פי ההלכה, אסור בו שום בגד צמוד, גם איש. הבגדים הצמודים האלה זה בר מינן, שחמנה ליצן, השם ישמור. אנחנו, הנה, הוא כותב שאדם ישים שהכפתורים ימין על שמאל, לא שמאל על ימין, כמו שהגאון הקדוש רבי מנחם מנדל מרימינוב הקפיד על זה מאוד. אז אנחנו לא יכולים, אנחנו כל הבגדים שלנו מביאים לנו אותם שהשמאל על הימין, שמכפתרים את הבגד. אז הוא אומר לא, שלא יעשה את זה, רק ימין על שמאל, מכפתורים שמכפתרים, כל הכפתורים זה שמאל על ימין. אז הוא אומר לא, תעשו ייצור מיוחד שיהיה ימין על שמאל. היום אפשר להשיג את זה, מי שיכול להשיג ייצור, את הייצור המיוחד הזה שעושים, שהכפתור מתכפתר ימין על שמאל, לא שמאל על ימין, שהימין גובר על השמאל. רק את זה, כן, אז אפשר להשיג את זה, גם אצלנו לפעמים מוכרים כאלה דברים. זה טוב. לפחות שאדם, זה חסידות נקרא, אז אין בזה שום איסור, אבל שאדם לובש בגדים צמודים זה איסור. ודאי. גם הבגדים של אנשים כמובן. העניין של הבגדים זה דבר גדול מאוד, זה ממשיך אור מקיף על האדם, זה משפיע על האדם מאוד. יש גם הנהגה חשובה לא ללכת עם בגד קרוע. אם יש חור לתקן את זה, אבל סתם ללכת עם בגד קרוע זה מפריע בקדושה של האדם. על פי הקבלה בגד, הוא צריך לעשות אור מקיף שהחיצונים לא יוכלו להתקרב לאדם, לא חיצונים ולא תאומה ולא שום דבר. אבל אם אדם הולך עם נעל קרוע, בגד קרוע, אז הם נכנסים דרך שם. אז זה מחסיר לו בשמירה, מחסיר לו בקדושה. לא צריך ללכת עם בגדים מפוארים, אבל צריך לייחס חשיבות לדבר הזה. כמו שאדם מתלבש בזה העולם בלבוש קדושה, כך לערך זה תתלבש נשמתו בעולם העליון. באור העליון בלי שיעור וחקר. באור הקדושה שינהיר מסוף העולם ועד סופו. כך הוא אומר. וכמו שאדם לובש מלמטה לבוש קדוש, ככה גורם שכביכול הקדוש ברוך הוא יתלבש בלבוש קדוש לנקום כל נקמותינו משונאינו ובקשי רעתנו. ועל זה נאמר, וילבש צדקה כשריון. וכובע ישועה בראשו, וילבש בגדי נקם. אדוני מלאך גאות לבש, שהקדוש ברוך הוא מתגאה באדם יהודי, שגורם לו כביכול לבוש קדוש, על ידי שאדם נזהר מה הוא לובש, ישים לב. ואז תיקון תבל בלתימות, כי זה יסוד כל העולם כולו. ואלו שהולכים בלבוש קדוש, עליהם נאמר, עוז והדר לבושה, עוז שמתגבר על יצרו, הוא מתגבר על כל המתלוטצים עליו, והדר שנקרא לבוש קדוש, שנאמר זה הדור בלבושו. לכן החי האהובה, ינקום לנו מתחזקה, נגדור פרצת חומת ירושלים, שהיא לבושי קודש, היא חומה שמגילה עלינו, ונקבע על עצמנו ועל כל בני ביתנו ועל כל זרינו עד עולם, להתלבש בלבוש קדוש, לבושים קדושים, שלא יפסוק לעלמי עלמין, ונראה גם פני משיח צדקנו בלבושי קודש, כי אז לא יהיה אפשר להתלבש בלבוש אחר. ואפשר שלזה כתיב היכו בריחת השם, כי משיח צדקנו תהיה לו מדרגת מורך ודאין, שיריח בלבושי כל אדם מהו. שהמשיח יריח בלבושים איזה לבושים לבש בר ישראל בגלות כל ימיו, ולא יוכל להתכסות מפניו באיזה פרט ופרט. לכן נסכים כולנו יחד ונעשה ברית לכבוד השם יתברך, לכבוד מלכנו ברוך הוא ברוך שמו, ויתעלה להיזהר בלבושים שלובשים. וכמו שאנחנו לובשים בגדי קודש, ככה צריך ביתר שאת למסור נפשנו על לבוש נשותנו, כי הקפדה בשמיים על לבושי אנשים הרבה יותר מעל לבושי אנשים. והאישה הנזרת עכשיו בלבושי צניעות מקבלת שכר נגד כל הדור כולו. זה אם כבר אנחנו מדברים, יש היום דבר שנקרא כל מיני מיסים, מביאים כל מיני בגדים וסדינים ומגבות ומטריות וצעצועים שמצויר עליהם צורה של חתול, שקוראים לזה כל מיני, גם יש עוד אחד, יש עוד צורה, ניקי, טיקי, כל השטויות האלה שבאים מסין, עושים את זה לילדים, ויש טוענים שזה עבודה זרה גמורה. אנחנו ניסינו לברר את זה, לא הצלחנו. אבל אם כן, אז זה ממש גרוע. אפילו אם זה לא איסור הלכתי, משום מה, אבל למה להכניס כזאת טומאה? עכשיו, הילד של האדם בוכה שהוא לא רואה, לא יודע, אדם ישאל רב מה לעשות באמת. אבל זה גם מקדש. יש טוענים שזה ממש עושה צרות לאנשים. שמעתי פעם, לא יודע, מה, זו... זה עוד הנהגה, כן? אנחנו נראים עכשיו מצד הזה, איזה אמת חשש של עבודה זרה, אז כדאי לי להיזהר מזה. הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו ללכת בדרכים של הקדושים האלה, וכמו שמסרו נפשם על התורה ועל הקדושה ועל הטהרה, למען שמו יתברך ולמען עם ישראל בכזו אהבה, שהאור הזה יאיר ויאיר ויזכו כל עם ישראל כולם. לתשובה שלמה, תשובה מאהבה, וללכת בדרך השם, לעזוב את כל האמונה וכל אמון באפיקורסים, בעלי זרוע ולשון הרע, וללכת אחרי אמונה בהשם, בצדיקים, כרצונו יתברך, אמן כן יהי רצון.